שלום לכולם, אנחנו עסוקים ביחס שבין הרוחני לחומרי, היות וחלק מהנמצאים באופן קבוע לא נמצאים עכשיו מפני השלג, אז אנחנו נלמד איזושהי סוגיה שהיא גם יכולה לעמוד בפני עצמה, וגם היא שייכת לכל הסוגיה שלנו. בסדר? אנחנו נקפוץ ברשותכם למקור מספר 6. בסדר? זה גם סוגיה עצמאית וגם זה יכול לחדד ולשאף איזושהי נקודה שקשורה אלינו. הגמרא אומרת במסכת שבת כך, צד ימין למטה בצד השני של הדף. שמעון בן שטח תיקן כתובה לאישה וגזר טומאה על כלי מתכות. זאת אומרת, שמעון בן שטח תיקן שתי תקנות. תקנה ראשונה, שכל המקדש, הדעת רבנן מקדש. ומה חכמים קבעו, מדין דה רבנן, כאן שמעון בן שטח קבע, שאדם צריך לקדש אישה רק על פי כתובה. נראה בהמשך מה זה אומר. אבל כרגע באופן פשוט, כתובה זה בעצם שטר ההתחייבות הכלכלית, שהחתן מתחייב לקלתו. כל ההתחייבויות הכלכליות, להלביש אותה, לפרנס אותה וכו', כפי שאנחנו מכירים, וחכמים אמרו, שכל דה מקדש על דעת חכמים מקדש, והיום, אף על פי שזה שר כל דין דה רבנן, אי אפשר לקדש אישה ללא כתומת, כדי כך שיש פוסקים להלכה אומרים, שאסור אפילו להיות בבית שעה אחת ללא כתובה. עד כדי כך, אפילו רק אם הכתובה הלכה לאיבוד, לא, כלומר כתבו כתובה ולא נמצאת, אז צריך לכתוב את הכתובה מחדש, עד כדי כך. בכל אופן, הכתובה הזאת היא סך הכל נראית כלפי חוץ איזשהו שטר כלכלי, של המחויבויות הכלכליות של איש כלפי אשתו, של חתן כלפי כלתו. טוב, אז צריך להבין מה כל כך חשוב לשמעון בן שטח לתקן כתובה לישראל. מה היה הרי לפי עיקר הדין בגמרא? אישה נקנית בשלושה דרכים, כסף, שטר וביה, וכמו שאומר הרמב״ם, האדם היה פוגש אישה בשוק, וכל החשבון הזה. אז צריך להבין מה הייתה הבעיה בקידושין דאורייתא לכאורה ללא כתובה, שראה שמעון בן שטח צורך להוסיף כתובה על הקידושין האלה. בסדר? אז מה המשמעות של תקנת הכתובה? דבר שני ששמעון בן שטח גזר, גזר טומאה על כלי מתכות. מה זאת אומרת? כלי שנטמא, יש אפשרות לתאר אותו על ידי שאנחנו שוברים את הכלי, ואז הוא בעצם מאבד שם כלי ממנו, ואז אנחנו מרתחים אותו מחדש, ואז כביכול כלי חדש בא לעולם, והכלי הזה טהור. אבל זאת אפשרות תיאורטית, אבל על פי התורה, התומעה או תהליך ההיטהרות מהתומעה, הוא צריך לעבור תהליך של 7 ימים, שביום השלישי היו מזים דמי טהרה ביום השלישי וביום השביעי, ואז הכלי היה נתאר. אבל היו כאלה שרצו להתחכם על התקנה הזאת של התורה, על הדין הזה, על דין תורה הזה שצריך לעבור תהליך של 7 ימים כדי לתאר את הכלי מתאומתו, ובהזעת שלישי ושביעי, כלומר ביום השלישי וביום השביעי להזות על הכלי, מה עשו? היו שוברים את הכלי, ואז כביכול מתארים אותו כי הוא כבר איבד שם כלי ממנו, ומרתחים אותו מחדש. גזר שמעון בן שטח, שאם מישהו היה עושה מעשה כזה, כלומר אף על פי שמעיקר הדין, אם באמת הוא שבר את הכלי וריתח אותו מחדש, אז הוא לא צריך לעבור את תהליך ההיטהרות של השבוע הזה, אז גזר שמעון בן שטח שלא, שהכלי הזה חוזר לטומאה ישנה, זאת אומרת, גם אם הוא ישבור וירתך מחדש, עדיין הכלי הזה צריך לעבור את אותו תהליך של 7 ימים. זה נקרא משום גדר מחטאת נגעו בה, וזה נקרא בגמרא טומאה ישנה. מה זאת אומרת טומאה ישנה? שהכלי חוזר לטומאתו הישנה, למרות שדאורייתא הוא כלי שנכאורה נתאר מטומאתו על ידי שבירתו, ואחרי זה שהוא רותח מחדש, אז יש לנו בעצם כלי חדש בא לכאן, היות ורצו לדלג על דין דאורייתא של הזעת שלישי ושביעי, לכן תיקן שמעון בן שטח שהכלי הזה, למרות שריתחו אותו, שברו וריתחו, חוזר לטומאתו הישנה. בסדר? עכשיו, כלל גדול בידינו, שאם חכם אומר כמה אמירות או מתקן כמה תקנות, אז יש קשר בין התקנות ובין האמירות. אם כן, מה הקשר בין תיקון כתובה לאישה לבין גזרה לגזור טומאה ישנה, כלומר להחזיר את הטומאה המקורית למקומה, על כלי מתכות שנטמאו? זה הנושא שלנו. לא הסברנו כלום. כרגע אינפורמציה, רק מתרגם את המילים של הגמרא. בסדר? כרגע מילון. מילון ברמה הטכנית. שמעון בן שטח תיקן כתובה לאישה, וגזר טומאה על כלי מתכות. שואלת הגמרא, הרי כלי מתכת, טומאתה מדאורייתא, כלי מתכות דאורייתא נינו. עונה הגמרא לא נצחה לה לטומאה ישנה, כפי שהסברנו עכשיו, מהי טעמה? משום גדר מחטאת נגובה, לא לבטל את הדין של התורה של הזעת שלישי ושביעי על כלי מתכות בדרך ההיטהרות שלהם. בסדר? אם כן, מה המשותף בין שתי התקנות האלה? אז אנחנו לכאורה פותחים סוגיה יותר רחבה. כשנגיע לכתובה, אז זה יחדד לנו מאוד את הנקודה שאנחנו עסוקים בה. אז בואו נתחיל. כלל עניין הטומאה ודרך ההיטהרה ממנה, הפסקה הזאת היא כמובן הפירוש של הרב בן היה, על הגמרא הזאת מסכת שבת. כלל עניין הטומאה ודרך ההיטהרה ממנה, ודאי הם נסמכים אל החסרונות והמגרעות הנמצאים בעולם בכל סוגיו, ובאדם בנפשו, גופו ונטיותיו בייחוד. כלומר, טומאה וטהרה זה לא איזה דין חיצוני, דין טכני, אלא טומאה זה ביטוי לחיסרון במציאות, וטהרה זה ביטוי להשלמת החיסרון הזה במציאות. בואו ניקח למשל את הדוגמה הקיצונית ביותר, מת. אדם שמת הוא, אדם יהודי שמת, הוא אב אבות הטומאה. בסדר? למה הוא אב הטומאה? כי הוא בעצם, הייתי אומר, שיא החיסרון, שיא החידלון. עד לכאן היו פה חיים, האדם הזה הוציא מהכוח לפועל את הכישרונות שלו, את הממד האלוהי שבו וכו'. האדם הזה השותף בבינן העולם, ופתאום האדם הזה נעלם מן המציאות. מת. בסדר? אז ברור שמת הוא אבי אבות הטומאה, כי בעצם יש כאן את החיסרון הכי גדול במציאות, שכבר יש היעדר החיים. אין חיסרון יותר גדול מזה. אז ברור שכל מה שהתורה מתארת בעניינים של טומאה וטהרה, נגיע עוד מעט לכלים פה והתקנה הזאת, זה בעצם, הטומאה היא בעצם מציאות של חיסרון, והטהרה היא בעצם תהליך של השלמת החיסרון. עכשיו השאלה, איך אנחנו באמת מתקנים חסרונות? איך אנחנו משלימים חוסרים? זאת שאלה גדולה השאלה הזאת. לכן אומר הרב, כלל עניין הטומאה ודרך ההיטהרה ממנה, ודאי הם נסמכים אל החסרונות והמגרעות הנמצאים בעולם בכל סוגיו, כל סוגי החסרונות, כל סוגי המגרעות, ובאדם, בנפשו, גופו ונטיותיו בייחוד. כלומר, הטומאה היא לא רק חסרונות בעולם, אלא בעיקר חסרונות במרכז הבריאה, שהוא האדם. והטהרם הזה, והדרכים שבהם יתעלה הכל ויתאר מכל רע, המושם עכשיו עליהם כמסע לעייפה. הטומאה היא כמסע לעייף, איזה מין תיק על הגב שכמעט אתה מתמוטט ממנו, איזה חיסרון במציאות, וההיטהרות היא בעצם איך אתה מתקן את זה, איך אתה מתעלה מזה וכו'. אומר הרב, יש שני דרכים, דרך אחת, שתי דרכים, אפשר גם שני, לפי הגמרא, יש שני או שתי דרכים לתקן טומאות, להשלים חסרונות, לתאר טומאות. והנה, שני דרכים ישנם לתארת רע עבר. באשר הרע נמזג בדרכי החיים, הוא הולך ומתפשט, לפי ערך החלק שהוא נוטל בהם. כלומר, הרע משפיע את הרע שבו, לפי הכמות והאיכות שהוא כרגע מחלחל במציאות. אז ככל שהוא יותר נמזג בדרכי החיים, ככל שהרע כביכול הפך להיות יותר חלק מהדבר עצמו, כך א', הטומאה יותר חמורה, וכך גם ההיטהרות כנראה היא דורשת יותר עבודה. אז שני דרכים ישנם לתארת רע עבר, איזה רע עברי שצריך לתאר. באשר הרע, הרע זה לא סתם איזה איקס בפנקן של אלוהים, אלא הרע הוא יצר איזה קלקול במציאות, ואת הקלקול הזה אנחנו צריכים לתקן. אז באשר הרע נמזג בדרכי החיים, הולך ומתפשט לפי ערך החלק שהוא נוטל בהם. ככל שהרע, ככל שהטומאה, ככל שהחיסרון, ככל שהמגרעת תהיה יותר במציאות, באיכות ובכמות, כך הנזקים שהיא תגרום יהיו יותר גדולים, ולכן אנחנו צריכים לתאר טהרה, הנזק הוא גדול, הטומאה היא גדולה, צריך טהרה גדולה, הנזק קטן, טהרה קטנה. אומר הרב, אז מה עם שתי הדרכים? שני הדרכים שדרכם אנחנו מתארים טומאות משלימים חסרונות. אומר הרב, ישנה השקפה אחת, שלצערנו הרב היא השקפה מאוד מצויה, שתסכים לבטל ולאבד בבת אחת סדרים ארוכים ישנים שבהם נשרש הרע והקלקול. שיטה אחת, וכשאתה מזהה קלקול, אתה פשוט זורק לפח. נכון? היום, נגיד, התקלקל לי מכשיר אלקטרוני מסוים. אז אתה בא לחנות, לזה שמתקן, לטכנאי, אז אומר לך, תשמע, היום כבר לא מתקנים דברים כאלה. חבל לתקן, התיקון יגלה לך כמעט או אפילו יותר כמו חדש. כן? אז כבר לא מתקנים. אז דרך אחת, כשיש קלקול, זה פשוט להשמיד את המצב המקולקל ולבנות. כאן הרב אומר, מחומר העבר, כלומר מחומרי הגלם, לבנות איזה מציאות חדשה. כן, כלומר, אני לא מוכן להיכנס למציאות המקולקלת ולראות שם בתוכה איך מתקנים, עד שבאמת מתארים את התאומה, משלים את החיסרון, אלא לבטל ולאבד בבת אחת סדרים ארוכים ישנים, כל מה שעד עכשיו היה פה טוב, הטוב הזה יש בו איזה רע שנמזג בתוכו, יש כאן איזה קלקול, עד עכשיו בוא נהרוס את הטוב, ניקח אולי דוגמה, בסדר? יש לנו בניין, בית, הבית הזה יש לאיזה בעיה במערכת האינסטלציה, אז אפשרות אחת זה לתקן את המערכת, את מערכת האינסטלציה, גם אם צריך להשקיע שם אולי כמה השקעות, בסדר? אז תיקנתי והבית עומד על תילו, ותיקנתי באופן נקודתי את הבעיה. בסדר? אפשרות שנייה, זה אם יש בעיית אינסטלציה, אני הורס את כל הבית, הורס, פשוט הורס את כל הבית, מחריב אותו, ומשתמש בחומרי הגלם, במלט, בלבנים, בברזל, משתמש לבנות בית חדש. אז זאת האפשרות שרמטר כאן, האפשרות הראשונה, שהיא השנייה שהזכרתי עכשיו. אז השקפה אחת, ישנה השקפה אחת שתסכים לבטל ולאבד בבת אחת, סדרים ארוכים, ישנים. כלומר, אותם הסדרים שהם ישנים, שהם כבר נמזג בהם הרע, שבהם נשרש הרע והקלקול, ולבנות מחומר, מהחומר העבר, בניינים חדשים. ניקח את חומרי הגלם שנשארו מההרס, ונבנה בניין חדש. זה הציור, ישנו בעולם בכללו. כלומר, הציור הזה הוא נמצא בכלל בעולם, ובעיקר באדם, הוא מגיע גם כנת פרטיותו באדם, כשמוצא בנפשו רעות ומגרעות מושרשות מאוד, כשאדם מוצא בתוכו כל מיני קלקולים, אז הוא יכול להגיע למסקנה שהמטרה, שהדרך לתקן, זה בעצם להרוס לגמרי את עולמו הישן, ולבנות עולם חדש. אני אתן אולי דוגמה מצויה. בסדר, אדם נקרא לא דתי, חילוני, מגיע למכון מאיר, ואז הוא מזה שיש לו כמה קלקולים, ואז הוא אומר, אם כך אני מוחק את כל העבר שלי, בונה עכשיו כאילו חיים חדשים. זאת אפשרות אחת. אז זה הציור ישנו בעולם בכללו, הוא מגיע גם כנת פרטיותו באדם, כשמוצא בנפשו רעות ומגרעות מושרשות מאוד, עד לאן זה מגיע, למשל לגבי האדם, יש אשר יעלה על לבבו מחשבה לחטט גופו ונפשו, כלומר, היות וכוחות הגוף והנפש יצאו לפועל בצורה לא נכונה, ונמזג בהם רע, אז הוא עכשיו נכנס לתעניות גוף ונפש באופן טוטלי, ואז, עכשיו הנקודה המרכזית, ואז אם התענית והסיגוף והפרישות ביחס לגוף ולנפש, אז הוא לא רק, אם אפשר לומר, מתקן על ידי האיזון הזה את הכוחות המקולקלים שבגוף ובנפש שלו, אלא הוא גם מקלקל את הכוחות החיוביים שיש בגוף ובנפש שלו. הייתי אומר, הוא זורק את התינוק עם המים. הוא לא מבודד את הבעיה, הוא הורס את הכל, ואז בעצם הוא זורק גם את התינוק עם המים. הנה, הרב מסביר. אז יש אשר יעלה לבבו מחשבה לחטט גופו ונפשו, עד אשר, עד לאן זה יגיע, עד אשר כוחותיו יחלשו ויצערו, כל הכוחות, כל הכישרונות, כל ממדי הגוף, כל מדי הנפש, יערוס את הכל, ועם השבירה של הכוחות כולם, ממילא לא ישברו כוחות הרע וההפסד. ואחרי שהוא ישבור את הגוף ואת הנפש לגמרי, אז ושוב ישוב לבנות בניין נגון, בסדר נכון על פי דרכי הצדק, התורה והמצווה. אומר הרב, אם הקדוש ברוך הוא היה ככה מנהיג את העולם, מה היה קורה? כל אלפית שנייה העולם היה נהרס ונבנה מחדש. נכון? המבול לא היה חד פעמי, המבול היה קבוע. כל 5 דקות, כל שנייה מבול. והנה, אם הייתה המידה הזאת נהוגה ביצירה בכלל, כבר היה, כלומר בעולם שלנו, כבר היה ראוי לאבד עולם מלא בשביל החסרונות הרבים. למה? כי יש כל הרבה חסרונות בשביל העושק והמרוצה והנבלות. אשר ישרישו שורשיהם בקרב המין האנושי. אם כן, ואנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא לא מנהיג ככה את עולמו. הקדוש ברוך הוא לא אומר, תשמע, יש באדם, בואו נדבר במושגים חיצוניים שטחיים, יש באדם יצר טוב, יש באדם יצר רע. היות והיצר רע תפס יותר מדי מקום, הכניע את היצר הטוב, בואו נהרוס את האדם, נברא אדם חדש. לא. הדרך של הקדוש ברוך הוא זה בואו נתמקד ברע שביצר הרע, ואותו נתקן. כרבלה שאני אומר, בוא נהרוס את האדם לגמרי, אני זורק איתו את היצר הטוב, לא רק את היצר הרע, אני הורס את הכל. לכן, אמנם אדון כל המעשים הוא אב הרחמים, והוא חס מלאבד כל יציר פחות וכל כוח מהמציאות, גם שנמזג בו איזושהי מידה של רע ושל חיסרון וכו' ושל תומה, על כן רק במקום שאין דרך אחר נמצא, אם באמת, נגיד אני רוצה לבנות בניין קומה שנייה על קומה ראשונה. עכשיו, אם קומה הראשונה יש בה כמה בעיות, היא קצת ישנה וצריך אולי להחליף שם כמה דברים וכו', בסדר, אני מחליף כמה דברים ובונה קומה שנייה. במצבי קיצון שהבניין הרוס לגמרי ואי אפשר, השלד הזה של הקומה הראשונה לא יכול להחזיק קומה שנייה וכל היסודות ראויים, הכל רעוע, במצבים קיצוניים כאלה, ברור שהורסים את הכל ובונים בניין מחדש. זה ברור. אבל זה רק במקום שאין דרך אחרת, זה במקום שאתה יכול לבנות קומה שנייה על קומה ראשונה. על כן רק במקום שאין דרך אחר נמצא, שם יוצאת המידה, המידה, ההנהגה האלוקית, של השחט, שרוף וקלה. להשחית לגמרי, לשרוף לגמרי, לחלות לגמרי ולבנות הכל מחדש. אבל הדרך התמידי, זה לא השיטה הזאת. השיטה הרגילה, השיטה המצויה, השיטה שדרכה כבר הוא מנהיג את העולם, אבל הדרך התמידי הוא לתקן בסבלנות. עכשיו בסבלנות זה דורש הרבה זמן, וזה דורש הרבה סבלנות, וזה דורש הרבה מאמצים, וזה דורש הרבה משאבים, וזה יש בדרך הרבה משברים. ולפעמים זה יכול לגרום חד ושלום לייאושים שאפשר לתקן פה. אבל דרך התמידי הוא לתקן בסבלנות, באורך הזמן וברחמים רבים את המגרעות, באופן שגם הכוחות הרעים בהמשך הזמן לא יובדו מן המציאות, כי אם ישמשו לטובה. יופי. עד לכאן העיקרון. אם כן, מה אנחנו רואים? טומאה שווה חיסרון, רע במציאות. טהרה שווה דרך ההיטהרות. איך אפשר לטהר? שתי דרכים. דרך אחת, לשבור את הרע ולבנות הכל מחדש, לבנות את הטוב מחדש. דרך שנייה, זה לזהות שהרע הוא חלקי, הוא נקודתי, יש בו פוטנציאל טוב, לא להרוס את הרע, כי אם נהרוס את הרע, נהרוס גם את הטוב, נהרוס את הכל, נפסיד את הכל, אלא להתחיל בסבלנות, לאט לאט, בתהליכים ארוכים ומורכבים, לתקן את הרע הנקודתי, שלאט לאט נגלה את הטוב שבו. וכך הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. אם כן, הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו לפי השיטה השנייה. לא שרוף, השחט וקלה, אלא בסבלנות, באורך זמן, ברחמים רבים, למרות החסרונות, הקדוש ברוך הוא עדיין נמצא פה, ובעזרת השם בהמשך הדרך, הדברים יתוקנו. אומר הרב, כששמעון בן שטח ראה, כששמעון בן שטח ראה שזאת ההנהגה האלוקית, אז הוא אמר רגע רגע. מה זה אומר בעצם? זה אומר קודם כל, שאי אפשר אם רגע נתקדם לכיוון טומאה ישנה. כשהקדוש ברוך הוא אמר שכלי שנטמא צריך לעבור איתו שבעה ימים, וביום השלישי וביום השביעי לעזות אותו, לעזות עליו, ואז הוא נטהר, מה זה בא ללמד? זה בא ללמד שדרך ההיטהרות היא בסבלנות. אני לא לוקח את הטומאה ושובר לגמרי ובונה כלי חדש. זאת לא השיטה. לכן ראה שמעון בן שטח שאנשים מתחמנים. אנשים לא מבינים את הרעיון הרוחני הזה, והם אין להם סבלנות לחכות שבוע ימים. אין להם סבלנות לעשות תהליך ארוך ועומק. תהליך ארוך ועמוק. הם שוברים כלי שנטמא, שוברים אותו מיד, מרתחים אותו אחרי 5 דקות, קיבלנו כלי חדש, כלי טהור. אומר שמעון בן שטח, יש בזה קלקול גדול בדבר הזה. למה? כי בעצם מכאן ילמדו בני אדם להנהיג את עצמם ואת העולם באופן הזה. שכל מה שלא הולך, שוברים ובונים מחדש, שוברים ובונים מחדש, אבל זה לא סדר הנהגת הבורא בבריאה. אם הקב"ה מתנהג ככה, כמו שאמרנו, למה היה נחרב כל 5 דקות? ראה שמעון בן שטח שזאת לא הדרך. ולכן כשהוא ראה שאנשים מוותרים על התהליך, לא מוכנים להיכנס לתהליך, איבדו את הסבלנות, איבדו את האמונה שאפשר לתקן את הרע, אלא אומרים בוא נזרוק את הטוב עם הרע ונבנה כאילו חדש, עד שאחרי 5 דקות יתגלה עוד רע, ואז גם נזרוק את הטוב עם הרע איתו ונבנה חדש וחוזר חלילה. אז אני עכשיו גוזר טומאה ישנה. אם אני רואה אדם ששובר את הכלי שנטמא ומרתך אותו מחדש, הכלי הזה חוזר לטומאה ישנה, כדי לחנך את המין האנושי, כדי לחנך את עם ישראל, שהשיטה לתקן חסרונות, להשלים חסרונות, לתקן קלקולים, לתאר תומות, היא דרך קודם כל מאמינה, שמאמינה שאפשר להוציא מהרע הזה טוב, ב' יש לה סבלנות ומתינות, והיא הולכת בדרך של הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. זה תומה ישנה. יש דרך שנייה. התורה לא נתנה את הדרך הזאת. סליחה, מחילה, אתה אומר דבר לא נכון. התורה אמרה, כלי שנטמא, כלי מתכת שנטמא, צריך לעבור תהליך של שבוע ימים. התורה לא אמרה, יש לך דרך שנייה, תשבור. יש כלל הלכתי אחר, שכלי שנשבר, הוא כבר אין שם כלי עליו, ואז אם אני בונה ממנו כלי חדש, אז הוא בעצם כלי חדש בפני עצמו לגמרי. אז לקחו את העיקרון הזה, והלבישו אותו על תומה. אבל זה לא התורה אמרה את זה. התורה לא אפשרה את הדרך הזאת. אלא במרכאות, בני אדם ניצלו ידיעה הלכתית, אני מדבר כרגע ברמה הטכנית, כן? ניצלו ידיעה הלכתית, שברגע שכלי מאבד שם כלי ממנו, אז פקע תומתו, הוא פה לא תמה, ואז אפשר בעצם לנות מחומרי הגלם כלי חדש, ואז אמרו, בוא ננצל את הכלי ההלכתי הזה, לבעיה שלנו. דרך אגב, רק עוד משפט אחד, כן, סליחה שנייה, יש כאן דברים ארוכים. הגמרא מספרת שהמעשה היה אצל שלום ציון המלכה. שהיא הייתה צריכה לעשות איזו סעודה גדולה, ואותו יום שהיא הייתה צריכה לעשות סעודה, כל הכלים נטמעו. ואז היא מהר מהר קרא לרתח, הרתח שבר את כל הכלים, ריתח אותה מחדש. כלומר, הרעיון הזה לא להיות מוכן לעבור תהליך של סבלנות, לעבור תהליך של מורכבות, שזה הרבה יותר מלא להיות מוכן להיות סבלן, אלא זה לא להאמין שאפשר לתקן את הרע, הדבר הזה הוא בעיקר מצוי בעניינים שקשורים לממלכה, בעניינים שקשורים למערכת לאומית של עם. זה קלקול לאומי, כמו היום. מדינת ישראל ראשית צמיחת גבולתנו, אין לנו כוח לראשית, ואין לנו כוח לאמצעית, ואין לנו כוח לסוף. נשבור את מדינת ישראל, נקים מדינת המלך המשיח, המשיח עשה את העבודה, נגמר הסיפור. זה בעיקר, הבעיה הזאת נמצאת בעיקר בעניינים לאומיים, בעניינים שקשורים למלכות ישראל, לגאולת ישראל. זה קטע שלא נראה לי שנספיק אותו היום גם, זה לא הנקודה שלנו כרגע עם הכתובה. בסדר? טוב, בואו נתקדם רגע לכיוון הכתובה. אם כן, סיכום, הנטייה הנראית בהנהגה האלוקית, שורה, קטע שלישי בעמודה האמצעית, הנטייה הנראית בהנהגה האלוהית להשתמש לטובה תכליתית, גם עם תכונות היותר שפלות, היא עודדה את לב שמעון בן שטח להשתמש בכוח פחות ונקלה לתכלית נעלה ונשגבה. הרי מה זאת אומרת? מה אנחנו למדים מתהליך ההתאהרות הזה של השבוע הימים הזה? שהקדוש ברוך הוא לא מתייאש גם מדברים נמוכים, הוא לא מתייאש מהרע. הקדוש ברוך הוא לא אומר לך תזרוק את הרע ובדרך גם תזרוק את הטוב כי יש פה רע. הקדוש ברוך הוא אומר גם ברע הזה, גם מהפחיתות הזאת, גם מהכישרון הנמוך הזה, השפל הזה, הרע הזה, גם משם אפשר להוציא טוב. אומר הרב פלט, תראו לי יופי, אומר הרב, שמעון בן שטח עשה ככה, רגע, אז זה לא רק בעצם טומאה ישנה, בוא ניקח קידושין, קשר בין איש לאשתו. אומר הרב, הנה כבר זה יתברר, אין לנו באנושיות דבר נקדש וראוי להיות מרומם כקדושת קשר ברית הנישואין. הדבר המרומם ביותר, ואולי גם לכן ההחלטה החשובה ביותר בחיים, זה אם אנחנו מתחתנים. למה? כי בעצם האדם, בצורתו האלוהית, הוא זכר ונקבה, כמו שדיברנו באריכות. ורק כשהוא מתחבר זה לזה, כלומר שני הזדים שהוא מתחברים, אז הוא סוף סוף חושף את צורת האלוהי שבו, את צורת האדם האלוהית שבו, כפי שהייתה בעולם הנשמות וכו'. לכן אין דבר יותר מרומם, יותר קדוש, יותר ראוי, כניסוי. עכשיו, כשבני אדם מתחתנים, הם בעצם אמורים להתחתן מהמקום, מהסיבה, שבעצם עכשיו הופיע כאן, הם עכשיו יוצרים או חושפים צורת אדם. הם עכשיו חושפים את הופעת צלם אלוהים שבקרבם. אבל שמעון בן שטח ראה, מה הוא ראה? אין לנו באנושיות דבר נקדש וראו להיות מרומם כקדושת קשר ברית הנישואין. על כן התורה השלמה רצתה להדריכנו שלא על ידי כפייה ואונס ייבנה בית ישראל. עוד נקודה מאוד חשובה, היא לא קשורה כל כך לשמעון בן שטח, אבל העיקרון. אם דבר הוא דבר לא חשוב, אז אם הוא לא מצליח, אז הצלחתי בדבר לא חשוב, לא קרה כלום. קניתי עת. העת הזה מזייף, לא בדיוק כותב. לא קרה כלום, זורק לזבל, קונה עת חדש. לא קרה שום דבר. בסדר? כלומר, זה לא, המצב הזה הוא לא חמור. כלומר, זה לא נורא שלא הצלחתי לכתוב עם העת הזה. כי אין עניין דווקא לכתוב עם העת הזה. העיקר שיהיה לי עת לכתוב איתו, מה זה משנה העת הזה? כלומר, ככל שדבר הוא פחות חשוב, אז אני לא מתעקש להצליח בדבר הזה. עכשיו, נישואין זה הדבר הכי חשוב. בינן בית. נו, אומר הרב, אני אומר רגע בעל פה. זה שהתורה התירה גירושין, ואפילו הפכה את זה למצווה, אם אין ברירה, זה כדי לגלות את ערך ורוממות הנישואין. למה? כי אם לא הצלחתי, אם אדם לא מצליח בנישואיו, במשפחה, אז הוא אומר, לא נורא, זה דבר קטן, אני אמשיך ככה עד 120. זה מראה שהוא לא מכיר מה ערך המשפחה, מה ערך הזוגיות. ברגע שהתורה התירה גירושין בעצם אומרת, על הנישואין אי אפשר לוותר. לא הצלחת בשלב א', תתגרש, בלי אצבע קלה על הידי כמובן, אחרי כל המאמצים והניסיונות וכו', ותתחתן שלב ב'. אי אפשר לוותר על מוסד הנישואין. דברים קטנים אתה יכול לוותר עליהם, דבר עצום כזה אתה לא יכול לוותר עליו, הנה אני קורא. אין לנו באנושיות דבר נקדש וראוי להיות מרומם כקדושת קשר ברית הנישואין. על כן התורה השלמה רצתה להדריכנו, שלא על ידי כפייה ואונס יבנה בית ישראל. כלומר, נתחתנו, אנחנו תקועים עכשיו אחד עם השני, טוב, נמשוך עד 120. לא. זה דבר גדול נישואין, זה דבר משמעותי. אי אפשר על ידי כפייה ואונס שאנחנו עכשיו תקועים אחד עם השני, אז אנחנו אנוסים וכפויים אחד על השני. כי אם ההכרה הפנימית הנכנסת בנפשות, הנכנסת בנפשות קדושות להכיר מה גדולה ונערכה, מלשון הערכה, היא הברית הקדושה של הנישואין, כי השם העיד בינך ובין אשת בריתך ובין אשת נעוריך, זה הופעת שם השם שם, זה שכינה, זה צלם אלוהים. על כן התירה תורה גירושין. כלומר, הפוך על הפוך. את מעלת הנישואין אפשר ללמוד מאופציית הגירושין. אני חוזר שוב לעיקרון. אם נישואין זה דבר קטן, לא הצלחנו, אז ניתקע אחד עם השני. אבל אם נישואין זה דבר רציני, לא הצלחנו, צריך להצליח בנישואין אחרים. אז התורה תגיד לך, תתגרש, כדי שתצליח בדבר הגדול הזה, החשוב הזה. אי אפשר לא להצליח בקשר הנישואין. כלומר, דווקא מציאות הגירושין כפוטנציאל מעצימה את הערך של הנישואין. דרך אגב, על פי זה אפשר להסביר מדוע הרבה הלכות בדיני קידושין נלמדים מדיני גירושין, ומדוע עד כדי כך נלמדים דיני קידושין שניים מגיטין ויצא והייתה, ויצא והייתה לאיש אחר, ומדוע רבי יהודה הנשיא הקדים את מסכת גיטין לקידושין וכולי. יש הרבה מה לדבר על כל זה. למה? כי בעצם אנחנו רוצים להעריך את הקידושין, אנחנו בעצם יכולים להעריך אותם מאפשרות ופוטנציאל הגירושין. כן.
אבל אז אני יכול לקחת את הדוגמה הזאת לכל דבר בחיים, למשל.
כל דבר חשוב.
חשוב. דווקא בגלל
מה קנית? עת לא חשוב.
אני יכול לזרוק.
עת לא חשוב. עת לא חשוב.
אבל אני יכול להביא את זה.
לא, אבל זה לא נכון, זה לא חשוב. עת זה דבר לא חשוב.
נו, אז מה ההבדל? אתה שם את הגדר, זה חשוב.
התורה אומרת לנו מה חשוב. התורה אומרת לנו מה חשוב. התורה אומרת לנו מה חשוב. מוסד הנישואין, רעיון הנישואין, קשר בין שלושה, זה כל כך חשוב מבחינת הופעת השם עליהם, שאם הוא לא מצליח בזוגיות א', הוא צריך להצליח בזוגיות ב', ולא ב', בג', הוא חייב להצליח. אני אמרתי, בלי אצבע קלה על הידק, אני אמרתי. רגע, אנחנו לא הגענו לכתובה, תרף נראה מה הכתובה הזאת עשתה, זה בדיוק מה שאת אומרת, תרף נראה. קודם כל, העיקרון. ערך הנישואין מתגלה על ידי פוטנציאל הגירושין. אני לא עומד בשיטה, זה ההיגיון. רגע, אתה הקשבת למה שאנחנו אומרים פה? הפעלת את הראש? תחשוב הגיונית רגע. כי אם דבר הוא חשוב, ואני לא מצליח בו, ואני חייב להצליח בו, אז אם אין סיכוי שאני אצליח בו, אני רוצה להצליח בו במקום אחר. לא, זה לא, אבל לא, אתה אומר משפט שהוא מאוד בוסרי, זה לא מה שאנחנו אומרים. אם הדבר הוא מספיק חשוב, הוא לא יצא לפועל, אז אני לא מוותר לעצמי שהוא לא יצא לפועל. אז אני מנסה להשלים אותו מצד אחר. זה מה שאמרנו. זה לא רק הוכחה בדרך השלילה. זה יותר עמוק מזה. עכשיו רגע, בואו נראה מה קרה עם הכתובה. עכשיו, אז בקיצור. יסוד קשר הנישואין הוא אלוהי. הוא חשוב ביותר. עכשיו, מה קרה במהלך הדורות? אמנם כאשר נתמעטו הכוחות המוסריים, וקשר הקדושה של ברית הנישואין התרופף, כלומר, בני אדם התחילו לחיות חיים משפחה, והתחילו לאבד את הערך האלוהי, המשמעותי, החשוב, העליון, הנשגב, המרומם, של הנישואין. סך הכל תקשורת, סך הכל נעים ביחד, חיים משותפים. הקשר התחיל להתרופף, כלומר, עומק, יסוד הקשר האלוקי שבינו לבינה התחיל להתרופף, ואז אנשים התחילו, אני אומר את זה בשפה קצת קיצונית, אנשים התחילו במחאות להתגרש על כלום. כלומר, על מה ראו להתגרש? על זה שלא מצליחים בנישואין כדי להצליח בנישואין ב'. אבל לא ראו להתגרש על זה שהיא שמה לי חצי כוס מים ולא שלושת רבעי כוס מים. זה דבר שטותי. אבל אז המציאות התחילה להתקלקל, היא נערה שבמציאות, ובני אדם התחילו לזלזל בערך הנישואין, ואמרו יאללה, היד קלה על ההדק, נתגרש, הכל איזה שטות מתגרשת. לצערנו הרב, לא רוצה להגיד כמו היום, אבל היום זה גם מצוי הדבר הזה. ראה שמעון בן שטח, שאנשים, היד שלהם קלה על ההדק, לגבי הגט, לגבי הגירושין, וזה בעצם מגלה שלא מעריכים את מוסד הנישואין. אם לא מצליחים באמת, אז מתגרשים כדי להצליח פעם שנייה. בסדר. אבל אם לא מצליחים, ועם עבודה נצליח. אבל אנשים אליהם מוכנות לעבודה. לא מוכנים להתאמץ. אז ראה ששמעון בן שטח, שהיד של אנשים קלה על ההדק, אמר שמעון בן שטח, איך אני מעורר את האנשים, את בני האדם, את בני הזוג, לא להתגרש כל כך מהר, כשאפשר להצליח בחיי הנישואין הראשונים. אמר שמעון בן שטח, רגע, אני ראיתי שהקדוש ברוך הוא משתמש, גם בדברים פחותים, נכון? שבוע וכולי, הקב"ה הוא לא מאבד את הרע, הקב"ה הוא רוצה להשתמש גם בכוחות רעים ופחותים במציאות. הקב"ה הוא לא שובר והורס, הקב"ה אומר, יש פה רע, אין בעיה, בוא נשתמש ברע הזה, לאט לאט בסבלנות, זה יתוקן. אז רע שמעון בן שטח, שהקב"ה הוא משתמש גם בדברים פחותים כדי להביא את העולם למטרתו העליונה. אמנם בסבלנות, בתהליכיות, אבל הקב"ה הוא משתמש בדברים פחותים. אמר, הנה ראה שמעון בן שטח, שראוי להשתמש להעיר את קדושת הנישואין ולחזק מוסרותיה, עכשיו הפוך על הפוך, שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה, על ידי מה? על ידי השימוש בכוח גרוע, בכוח הקמצנות וחשבון חיסכון של כסף, ותיקן כתובה לאישה. זאת אומרת, אחד כמה בוקר מרוגז על אשתו. יאללה, נמאס לי, מתגרשים. פתאום הוא נזכר, רגע, אני מוכר בכתובה 500,000 שקל. רגע, מאיפה אני ב500,000 שקל עכשיו? בסדר, לא מתגרש. עכשיו, זה קצת מעליב. אתה לא מתגרש כי אתה קמצן, כי אין לך 500,000 שקל עכשיו לשלם. כן. כמו שהקדוש ברוך הוא משתמש בכוחות פחותים, בכוחות גרועים, בכוחות רעים, נמוכים, לאורך זמן, במתינות ובסבלנות, כדי להוציא מהם את הערך האלוהי החיובי הגנוז בתוכן. בתוכם? כך, רגע, שנייה. כך ראה שמעון בן שטח, אני מתקן כתובה לאישה, כי על ידי זה בעצם מתברר שאפשר להציל את הנישואין, נגיד הראשונים, את הנישואין הראשונים, על ידי איזה כוח גרוע. הרי גם הקדוש ברוך הוא מציל את המציאות על ידי כוחות גרועים. הקדוש ברוך הוא לא אומר השחץ רוב וקלה. זה מה ששמעון בן שטח אומר פה. שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה על ידי השימוש בכוח גרוע, בכוח הקמצנות וחשבון חיסכון של כסף, ותיקן כתובה לאישה. הנה הוא מסביר את זה. אמנם כך היא המידה הנלמדת ממידותיו של הקדוש ברוך הוא, שלא לבוז לכל דבר, ושלא להקטין כל כוח היותר שפל, ומכל שכן שלא לחפוץ בעיבודו, אפילו כאן כסף, קמצנות, כי אם לצפות לזמן, אשר יוכל להשתמש לדבר נשגב ונעלה, אשר יוכל להשתמש, כלומר, הכוח הזה יוכל לשמש, לדבר נשגב ונעלה. פלא. רגע, שנייה אחת. וזה כבר חקק השם יתברך. שאחר כך, כאשר על ידי הכוח הפחות, כמו פה הקמצנות, הוא קם בבוקר עצבני על הגט. נזכר בכתובה 500,000, לא גט, בסדר. עכשיו הוא יכנס לתהליך של עבודה 30 שנה, יגיע לשלום בית, והניסויים האלה יצליחו. אז הנה, השתמשנו בכוח פחות, בכוח הקמצנות, כוח הכסף, כדי להקים בית בישראל. אדיר. וזה כבר חקק, כלומר, כבר הוא ברא בטבע, את העולם הזה, שהוא לא מאבד, הוא לא משחית, הוא לא שורף, הוא לא מחלה, אלא אומר, סבלנו, 7-3 ימים, 7 ימים, לאט לאט נתאר את הרע, דרך הכוחות של הרע נוציא את הטוב וכו'. זה הכתובה. וזה כבר חקק השם יתברך, שאחר כך כאשר על ידי הכוח הפחות, יעשה הדבר הנשגב. כלומר, האידיאל הגדול של שכינה ביניהם, יתגלה דרך הנטייה הקמצנית של האדם הבעל העצבן, שקם בבוקר ורוצה לגרש את אשתו על כלום. זה לא מצחיק בכלל, זה דבר עקרוני מאוד. היום הסכם בממון. וזה מה שהיה היום, וזה כבר מה שהיום, וזה כבר חקק השם יתברך, שאחר כך כאשר על ידי הכוח הפחות, יעשה הדבר הנשגב, ילך הדבר הנשגב בנתיבה הראויה לו. לכן, קשר הנישואין, שאומנם בהמון נתחזק על ידי האמצעי המגושם הזה של קימוץ כסף הכתובה, זעזע, אבל זה בדיוק איגוף, זה הנהגה האלוקית. ההנהגה האלוהית יודעת להשתמש בכוחות נמוכים, להגיע דרכם למימוש אידיאלים גדולים. מכל מקום הוא פועל אחר כך. אני יכול להעיד על עצמי, אני הייתי עד מכמה סיטואציות כאלה, אצל כל מיני זוגות, שהאצבע הייתה קלה על ההדק לגט, ואני השתמשתי בדיוק בשמעון בן שטח הזה, ופגשתי את החתן, ואמרתי לו, את הבעל, אמרתי לו, תגיד לי, אני נמאס לי, אין לי כוח, אין בעיה, תגרש אותה, יאללה, לרבנות, החבצלת 14, קדימה, יאללה, לגט, יופי. ואז שאלתי אותו שאלה פשוטה, תגיד לי, כמה התחייבת בכתובה? הוא פתאום נזכר שיש כתובה. הוא פתאום נזכר שהוא התחייב כלכלי בכתובה. 180,000 שקל, 360,000 שקל, 520,000 שקל, 1,000,000 שקל. אמרתי לו, אין שום בעיה. כשאתה הולך לחבצלת 14, תיקח איתך בפקט 500,000 שקל. מה פתאום, אין לי, מאיפה? נרגע, שלום בית, ברוך השם, חיים באושר ובאושר. זה לא מצחיק. זה סוד ההנהגה האלוקית. אם אנחנו מדברים, רגע, בואו נחזור לכותרת של הדף הזה. הבית הישראלי בין האידיאל הרוחני למציאות החומרית, אז כאן בזווית הזאת של הפסקה הזאת יוצא, שהמציאות החומרית היא הכלי להופעת האידיאל הרוחני. הנמוך ביותר, אפשר להגיע לאידיאל הגדול ביותר. אל האידיאל הגדול ביותר. רק עוד חצי משפט, חצי משפט. חבר'ה, אני אחלוח בשוט עכשיו. אתם לא תתסיתו אותי מללמוד את הרעיון הרוחני ולשאלות פרקטיות. לא, לא, אני לא אסתה. אנחנו רוצים עכשיו ללמוד את הרעיון הזה, לא נסתה. עוד פעם המשפט הזה, עוד פעם. קשר הנישואין, שאומנם בהמון, אצל האנשים הרגשיים, החושיים, הכעסנים, שהאצבע שלהם קלה להדק וכו'. אמנם קשר הנישואין שאומנם בהמון התחזק על ידי האמצעי המגושם הזה של כימוץ כסף הכתובה, איזה ביזיון, הם נשארים לחיות ביחד כי הוא האדם הזה קמצן, אין לו כסף. מכל מקום, פועל הוא אחר כך להרשים יפה את תפארת הקדושה הראויה לו, כפי מידתו. וזה מאוד מתאים לתקנה השנייה, כלומר, שמעון בן שטח למד מהזעת שלישי ושביעי, בתהליך ההתערערות מהתאומה, שלא הורסים את המציאות המקולקלת, אלא משתמשים בכוחות המקולקלים כדי לבנות דרכם את המציאות האידיאלית האלונית לאורך זמן. אז מתוך הזעת שלישי ושביעי, תיקן כתובה לאישה. זה זה. על כן, סיכום, לא להרוס ולבלע, ראוי שתהיה המגמה של החפץ בתיקון עצמו בפרט, ובתיקון עולם בכלל, ולעינינו בתיקון המשפחה. בסדרי החיים המלאים להם מומין וחסרונות רבים. כי אם אנחנו נהיה אנשים שיש להם קלה להדק, היינו מזמן מביאים מבולים על העולם כל 5 דקות, כמו שאמרנו בהתחלה. כי בבקשת התיקון המהיר, אין דרך כי אם לבלע ולאבד הדרכים הישנים, ואז אתה זרוק את התינוק עם המים, ואז אתה מאבד את הטוב עם הרע. לאבד הטוב עם הרע. אמנם הדרך הזאת נמצאתי במקום שאין צד יותר נאות, כמו שאמרנו, אתה לא יכול לבנות קומה שנייה, כשהקומה הראשונה רעועה והיסודות התמוטטו, אם אתה תבנה עכשיו את הקומה השנייה עליה. אבל חלילה שתהיה דרך כבושה, אי אפשר להפוך את זה לשיטה, למצב הקבוע. אומר הרב, טהרת הטומאה שבכלים, הנה התקנה הראשונה, או הדין דאורייתא הראשון, והתקנה של שמעון בן שטח להחזיר טומאה ישנה. טהרת הטומאה שבכלים, אמנם אפשר על ידי שבירתן, נכון? כלי נטמא, נשבור אותו, איבד שם כלי ממנו, נרתך אותו, ניטהר. אמנם אפשר זה שבירתן, ודאי כיוון שבטל שימושן טומאתן בטלה. כמו כן, בכל דרכי השימוש האנושיים שמגרעות וטומאות דפקו בהם, ודאי בשבירה חלוטה יטהרו. אפשר תמיד לקחת את המציאות החסרה, לשבור את הכל ויאללה, מקים מדינת ישראל חדשה, כדוגמה. אומר הרב, אמנם שבירה חלוטה, שבירה מוחלטת, תאבד את הכוחות הרעים במציאות, אבל גם את הטובים, ואת הטובים גם כן תחליש ותקטין. וכן בסדרי החיים של החברה, המאבד ושואף להרוס בזעף על מנת לתקן בחיפזון, יובד או יאבד רוב טובה. אלא, מה התורה אמרה? מה הקדוש ברוך הוא אומר? איך הקדוש ברוך הוא מניג עולמו? איך אנחנו צריכים לניג עולמנו על ידו? על ידי השיטה הזאת, העיקרון שלו. כי אם טהרת מחטאת, היא עושה דרכה במתינות, בהזעת שלישי ושביעי, מתארת את הטמאים מצד ההסכמה להיכנע לחפץ אלון הגנוז ונעלם מעין כל צופה, אותה מציאות רעה גונזת בתוכה הגרעין חיובי, ולאורך הזמן אנחנו נחשוף את הגרעין החיובי שבמציאות הרעה הזו. נפלא. על כן שמעון בן שטח, שמצא לפניו נכון להשתמש בתכלית הפחותה, הנה חזרנו לכתובה, של חשבון אקונומי, כלכלי, לדבר נשגב כקדושת הנישואין במה שתיקן הכתובה לאישה, הוא מצא גם כן, זה בדיוק אותה תקנה, הוא מצא גם כן לגזור טומאה ישנה משום גדר מחטאת, כלומר להשריש בלבבות, כי דרך התיקון של השחתה ובילוע של שבירה ועיבוד אינו ראוי. זה לא, אתה לא בונה פה כלום. כי גם כי זה הדרך אינו בטוח מטומאה ישנה, כלומר מי אמר שהטומאה לא תחזור, אם אתה הורס את הכל, מי אמר שזה לא יחזור. אם אתה מתקן לעומק לאורך זמן, יש סיכוי שהקלקול לא יחזור. אבל אם אתה הורס, שובר ובונה מהר, מי אמר שזה יחזיק מעמד בכלל? ואם יובד לשעה או יאבד לשעה את הכוחות הרעים, עוד יתנערו וישאפו להתרומם ולחזור לסורם? כמו שאנחנו יודעים, מה שבקיצור, איך החבר'ה אומרים? מה שבא בקלות, הולך בקלות, זהו. זה לא קינה פנימית, זה לא אמיתי. אבל התיקון הבטוח והמלא הוא ההחזרה לטובה, שהוא בא בתיקון של מתינות, אותו התיקון שיסד בו צור עולמים, הקדוש ברוך הוא לשחל את הבריאה כולה, כמו שהוא מנהיג את העולם במתינות, לטהרה מכל תאומותיה, להחזיר כל כוח רע ומפסיד, לטובה מלאה וקיימת, להשתמש גם בכוחות האלה. למדנו ממוצא דבר. שאין שום כוח פחות בעולם, שאין משתמשים בו לתכלית הטוב והקדושה. ועל כן אין ראוי למהר באירוס על מנת לתקן. וכך היא מידתו של הקדוש, וכך היא מידתו של מקום ברוך הוא, מעריך פה וצופה לרשע וחפץ ביצדקו, ומסבב עלילות שהכל יחזור לטובה ולברכה, ואין ראוי לתאר כלים בשבירה, כי אם להיזהר בגדר מחטאת, נא להסתכל בפנים, המתארת אפילו הטומאה יותר גדולה, ומהפכת לטובה. עוד משפט אחרון, הגענו לפה, בואו לא נפשפש את זה, חבל. ומה מכוונים הם העניינים שהראה מעשה כזה בבית המלכות, כמו שאמרנו מקודם, אותה סעודה שאתה צריכה לעשות שלום ציון המלכה? ומה מכוונים הם העניינים, על זה שמעון בן שטח תיקן את זה, הרי הוא קורא במשפחה. ומה מכוונים הם העניינים שהראה מעשה כזה בבית המלכות, שעל פי רוח השורר בעת של פרעות ומהפכות, כי ימי שמעון בן שטח, שהייתה תקופה שרצו לתקן מהר, אלא, הורסים ובונים, שהיה צריך תיקונים נמרצים כמו בענייני התורה שתלה 80 נשים ביום אחד להוראת שעה, עובדות עבודה זרה וכו', וכמוהן בהליכות הממשלה כעדות סופרי דברי הימים, אז באותה תקופה הייתה נטייה למהפכה של סדרים כדי לתאר ולתקן, נטייה טבעית, הכל מהר מהר, לשבור ולבנות, עד שמצד הרוח השורר בבית המלוכה, כלומר זאת הייתה האווירה, זאת הייתה התפיסה, אז המלכה צריכה לעשות סעודה לנשיא ארצות הברית, פתאום ב-8 בערב הסעודה, ב-12 בצהריים נתמעים הכלים, מה עכשיו עושים? חד פעמי זה לא שייך, זה נשיא ארצות הברית, אז מה עושים? לחכות שבוע אין זמן כי הנשיא בדרך, מה עושים? שוברים ומרתחים והכל בסדר, עד 8 בערב לא ירגישו, הכל כרגיל. כן, להגיד לאובמה, תחכה בשדה תעופה. אמנם חכמים הורו שדרך זה יוכל להחזיר גם כן לטומאה ישנה, מה שאתה שובר זה לא אומר שאתה בונה. מי אומר שאם אתה תבנה עכשיו שלב ב' את כל מה שהיה צריך להיבנות בתיקון של הרע, תיקנת. הרי לא בנית, סגול שברת ובנית מחדש, אבל הרע יש בו, הוא עדיין פה, לא בנית כלום, אז לא עלת. לכן ורק על פי דרכה של תורה לתאר ולתקן בהערכת זמן ושמירת הכלי בשמו ושלמותו, ילך התיקון הכללי במהלכו ודרך זה ראו להירשם בהנהגת הממלכה גם כן. אומר הרב משפטים קשים. וכמה מסוכן הוא הדרך, רבותיי, המשפטים הבאים, כל אחד מאיתנו יצא מכאן עם חומר למחשבה, באיזה רבדים, תחומים, נושאים, עניינים, בכל מה שאנחנו כחברה ישראלית עוברת, באיזה תחומים אנחנו מזהים את השורות הבאות. ואני לא רוצה לנקוב בדוגמאות. וכמה מסוכן הוא הדרך של הריסות הסדרים הישנים והחרבתם בשביל להביא איזה תיקונים נחוצים, כי בהתפשט מינה כזה, יאללה שוברים בונים חדש, כי בהתפשט מינה כזה, יקומו ממחבואם כל אז פנים וכל ריק ופוחז, והתנסה להעמיד חזון, במה שישלח יד בכל דבר מתוקן ומקובל, עד שהטהרה הרצויה הולכת בדרך התורה, היא חלילה תבוטל, מפני פחזות הפוחזים והאידיוטים הקופצים בראש. למה אתה לוקח את הסוגיה העקרונית הזאת לעניינים טכניים חיצוניים? אז אבל זה לא... חנן, בוא נסכם מכאן עד שאתה עוזב את מכון מאיר, בעזרת השם. להבין את הדברים הרוחניים האלה ברעיונות שלהם ולא בממדים הפרקטיים שלהם. זה לא פרקטיקה פה. הנקודה היא העיקרון. העיקרון הוא איך אנחנו מתקנים לאט. לא מתקנים מהר. תגיד לי, ראית פעם ילד, תינוק, שמתחיל ללכת? אם ההורים שלו מזרזים אותו ללכת יותר מדי מוקדם, וכשהוא מתחיל ללכת, אז הוליכים אותו יותר מדי מהר. מה תהיה התוצאה? שוברים לו את הרגליים. הורסים לו את הזווית הנכונה של הרגל. הילד הזה יסבול כל החיים, הוא יהיה נכה בהליכתו כל החיים. יש איזה סדר, יש איזה תהליך שתינוק צריך לעבור. בהתחלה הוא אבן שאין לה הופכין, חס ושלום, אחר כך הוא מתהפך, לאט לאט הוא מתחיל לסחול, אחר כך הוא מתחיל לשבת, הוא יושב ישר, אחרי זה אפשר קצת להעמיד אותו, אפשר להוליך אותו עם הידיים, בסוף יברח לנו, ירוץ, יעלם. אבל יש איזה תהליך שצריך לעבור. אפשר להריץ אותו בגיל חודשיים. אין לנו זמן, יאללה, מהר, מהר, מהר. אין לי כוח לסחוב אותך לידיים שלי, תכבד לי חביבי. זה לא הולך ככה. אחד מגיע למכון מיר, יאללה, כל התורה על רגל אחת. שמאי בהקשר הזה צודק, גם הרב בעינייה אומר שהוא צודק. דחפו באמת הבניין. סב לה. נות. ניב, מה אתה אומר? אתה כמפקד בצבא, רואה את עצמך מכנה חיילים בדרך של שבירה ובניין? מה בטח? שבירה ובניין? לא, תהליך. לא שבירה ובניין, תהליך. יש מצבים שתגיד לך על שמך חביבי, אתה לא בעיננים, יאללה, הלך תהיה... מה הצבא עובד? הצבא עובד מתינות, טירונות חצי שנה. רגע, בוא נשמע את המפקד. רגע, מה אתה אומר? אבל אתה יודע, אבל אתה, נכון, יפה. א', המשפט עכשיו שאמרת הוא נכון, אתה יודע שהתהליך הוא בסוף יותר קצר מאשר השבירה והבניין שנראה הרבה יותר קצר, כי התהליך הארוך הוא הקצר, הדרך הארוכה היא הקצרה. ב', אתה יודע שכדי, אם אתה עכשיו יוצא למשימה, וצריך עכשיו להצליח במשימה, כאן ועכשיו כמו שאמרת, אתה לא תיקח איתך חייל שלא עבר טירונות ולא עושה מסלול. כלומר, זה שעכשיו הוא יכול להצליח בכאן ועכשיו, זה לא מתחיל מהכאן ועכשיו, הוא שנה וחצי מתאמן בשביל השעתיים כאן ועכשיו האלה. אז הוא עבר את כל השנה וחצי הזאת בשביל זה. אבל זה לא כאן ועכשיו. אתה מעלה על דעתך לצאת למלחמה עם חייל שהתגייס לפני שבוע, והוא שבוע בטירונות? אין מצב. לסכם, לסכם.
לא לסכם. כשאני צריך להגיע למקום שמוסד מסוים בנוי יותר, לא הלך לי עם בחורה הזאת, התגרשתי, באתי כביכול מצד שני.
כן. אז איך אני יודע שהגיע הזמן להתגרש? שמיציתי, שאני שובר. אין ברירה, כשאין ברירה. אתה רוצה עצה פרקטית? להתייעץ עם אנשים אחראיים, סבלניים, מתונים, תלמידי חכמים, יועצים זוגיים וכל מי שצריך. אחרי שעברנו את כל מה שאפשר לעבור, וכולם אומרים, תראה, היו פה מקרים גם במכון מיר. הרבי גון פעם אמר לאיזשהו בחור, דווקא פגשתי לפני כמה ימים גם בחור שהוא אמר לו את זה, אמר לו, כשם שמצווה להתחתן, מצווה להתגרש. נכון, זה מצווה מדאורייתא, לא צריך לקיים אותה, עדיף שלא נקיים אותה, אבל אם הגענו למצב הזה, מצווה להתגרש. יש מצבים שבהם אין ברירה. אין בה לטובת הזוג, לטובת כל אחד מהם, לטובת הדורות הבאים, לטובת עם ישראל, לטובת בניין העולם, לטובת ריבונו של עולם. יש מצבים כאלה. לא לעשות את זה לבד. האצבע היום היא קלה על ההדק בכל דבר. אחד עובד בעבודה קבועה 20 שנה, הבוס התנפל עליו בחוסר צדק. הבוס טעה. יאללה, הוא תורק את הדלת, עוזב את העבודה. טיפש, אתה 20 שנה עובד פה במקום הזה. אז היה פה איזה, הוא קם על רגל שמאל ואתה קמת על רגל שמאל בריבוע. בסדר? תרגיע, תנתק מגע, תישן לילה שתיים על הקרית, ההוא גם ישן, שולם שולם לעולם, בוגז בוגז אף פעם, נגמר סיפור. אלא מה, אנחנו קלים על ההדק, בכל דבר. היום אנשים לא מוכנים להשקיע, לא מוכנים להתאמץ. אז שמעון בן שטח, תיקן להם כתובה. אני אומר לכם מניסיון, עם אנשים. אני פגשתי מקרים כאלה שהכתובה עצרה את הגט. איזה ביזיון, 200,000 שקל עצרו גט, איזה ביזיון. אומר שמעון בן שחר, אומר שמעון בן שחר, זה לא ביזיון. הקדוש ברוך הוא לימד אותנו להתנהג ככה, גם הוא מתנהג ככה. משתמש בכוחות נמוכים לגלות אידיאלים גדולים. נפלא. טוב, חבל שמי שלא היה היום לא היה. סוגיה חשובה ביותר. יכול להיות, יכול להיות. הציווי האלוהי הוא יותר חשוב מאשר לכבד את המלך. המלך, אנחנו מצווים לכבד את מלך מלכי המלכים, לא מלך בשר ודם. אז עדיף בושה בפני מלך אדם, למאשר לפני מלך ריבונו של עולם. בסדר גמור. חבר'ה, בואו נדבר רגע במושגים של צבא, בסדר? בואו נדבר במושגים של קרב ומלחמה. קרב זה נקודתי, מלחמה זה טוטלי. אנחנו רוצים הרבה פעמים לנצח בקרב. יש לנו עיניים קצרות, נקודתיות, רוצים להצליח עכשיו. ובדרך אנחנו בכלל לא שמים לב שאנחנו מנצחים קרבות ומפסידים את המלחמה. חינוך. חינוך. אנחנו רוצים להצליח עכשיו בקרב, אבל אתה מפסיד את העתיד. אולי עדיף להפסיד בקרב ולנצח במלחמה. אז עכשיו צריך לדעת איפה הגבול נמצא. בסדר, מה אני מוותר, מה אני לא מוותר. גם אם זה כרגע נקודתי. בסדר. אבל החשבון הוא צריך להיות חשבון יותר כולל, יותר שלם, יותר גדול. טוב, שלא נעכב את השיעור הבא. יישר כוח, ברוכים תהיו, שבת שלום. רבע לחמש, אנחנו נפגשים בעניין אמונה.